שר הביטחון לשעבר ומועמד ימינה לראשות הממשלה, נפתלי בנט, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברמה אישית בסדר, ברמה לאומית תמונה קשה מאוד.
אבל הנה, יצאנו מהסגר.
5,050 ישראלים מתו. רק בחודשיים האחרונים אנחנו מדברים על כמעט 3,000 ישראלים שמתו, בדרך כלל בודדים מחנק, אובדן פרנסה בהיקפים חסרי תקדים. העם שלנו בסבל מאוד מאוד גדול. זה נובע מכישלון מנהיגות. האנשים שם למעלה לא יודעים מה הם עושים, ואני מקווה שבהקדם האפשרי נקבל את המושכות כדי לטפל בזה, למגר את הקורונה ולשקם את הכלכלה.
אבל אני אגיד לך, כל מי שלא נמצא בממשלה, ואני מדבר על כולם, כל מי שלא חבר בממשלה, קל לו לדבר, כי קל מפוזיציה של ביקורת, ממקום אחר של אופוזיציה, שלא להיות שמה, קל מאוד לדבר, לעשות ככה ואחרת. והשאלה שנשאלת היא, מול כל מה שאנחנו רואים, כמויות של הדבקות בגלל המוטציה הבריטית, אני לא מחדש כלום, מה אתה היית עושה אחרת?
תראה, ההבדל ביני לבין אחרים זה שפעלתי כשר הביטחון, הבאתי את הבדיקות, הבאתי, הקמתי את המלוניות, הבאתי את החיילים לתוך בני ברק, זה היה מהרגעים הכי מרגשים, הייתי הפוליטיקאי הראשון, המנהיג הראשון שהגיע לבני ברק ולביתר עילית ולאלעד, ולכן פעלתי. זה נכון שמהרגע שנתניהו זרק אותנו מהממשלה, כשרציתי להיות שר הבריאות, אז המשכתי לפעול מהאופוזיציה. אבל בתוך השאלה שלך אתה גם עונה, את המוטציה הבריטית זה נטו מחדל של הממשלה. הם פתחו את הפתח לישראל, לא עשו בדיקות, הכניסו לישראל את כל המוטציות
לא
בכל העולם.
לא סגרו את הפתח.
נכון, הם מנעו את הבדיקות שקראתי להם גם במרץ וגם במאי וגם ביוני. לשאלתך, מה הייתי עושה? אני הגשתי תוכנית רק בשבוע שעבר, תוכנית עם תפיסה אחרת שצריך לנקות את ישראל מהקורונה, מה שנקרא מודל אפס הדבקה, כמו בניו זילנד, כמו בערך 10 מדינות שפעלו יותר טוב מאיתנו בעניין, והרעיון הוא לשמור על הגבולות בצורה טובה, ולתת כלים לראשי הרשויות לנקות את העיר שלהם, באמצעות מסה, מסרק המוני של בדיקות, אתה מנקה עיר, היא מוכרזת ירוקה, ואז אין כניסה לתושבים מערים אדומות, ובערך תוך שבועיים אנחנו רואים את רוב מדינת ישראל חוזרת לפעילות, גם עם המוטציות.
וזה במקביל גם לחיסונים. מצד שני,
בוודאי.
הציבור עייף.
אני פה ברשותך כן רוצה לומר מילה על החיסונים. אני באמת שומע את כל השמועות ואת כל הקונספירציות. אני מבקש, תצאו להתחסן. תצאו להתחסן. אני אמרתי את זה לאימי והיא עשתה את זה. אני בעצמי, באמת, תצאו להתחסן. החיסונים האלה של פייזר הם חיסונים טובים. זה נכון, הם לא פותרים את כל הבעיות, אבל הם פותרים הרבה מאוד מהבעיות.
אז הנה, לפחות מילה אחת טובה על הממשלה שהביאה את כמות החיסונים הזו, ואני חושב שאי אפשר להתעלם גם מכך שנתניהו עשה את זה.
בוודאי, מה שמצער זה שביד אחד בעודו מכניס את החיסונים של פייזר לישראל, ביד השנייה הכניסו את כל המוטציות שגרמו לזה שלמרות שיש הרבה חיסונים, עדיין התחלואה עולה. ומאוד מאוד כואב לי שאין ניהול היום במדינה. אתה יודע מה? זה לא רק הקורונה. הרי יש 4 מערכות בחירות לא בגלל הקורונה.
רגע, נגיע עוד רגע לפוליטיקה, אבל משהו בקורונה, אני חייב להגיד לך מילה אחת, נפתלי בנט. הציבור עייף. הציבור עייף מסגרים ומהמצב, ואני מדבר על הציבור כולו. כל המגזרים ותתי המגזרים במדינת ישראל עייפים מהסיפור הזה של הקורונה, ואין משמעת. מול זה לא תעזור ממשלה שיעמוד בראשה נתניהו, או בנט, או לפיד, או שר, או מי שזה לא יהיה. הציבור עייף.
אני מסכים שהציבור עייף, אבל הוא עייף כי הוא כבר איבד אמון במנהיגות. כי רואים שההחלטות לא מתקבלות בצורה עניינית. רואים שההחלטות מתקבלות ב3 לפנות בוקר, מקבלים החלטות שיכלו לקבל שבוע לפני. רואים שבלי שום הסבר, עד הרגע הזה לא שמעתי ממירי רגב, ומראש הממשלה, ומאפר, מבני גנץ, למה מנעתם בדיקות בנתב"ג? לפני כמעט שנה הנחתי תוכנית לבדיקות בנתב"ג. ולכן הציבור, הבעיה היא לא בעם, הבעיה היא במנהיגות. ואני חייב לומר, יש לי המון כבוד והערכה על פועלו בעבר של ראש הממשלה נתניהו, אבל זה כל כך הרבה שנים, ואחרי הכישלון הכל כך גדול הזה, באמת, כמו כל מנהיג, תעביר את המושכות, תן לנו את המושכות, אנחנו נוציא את ישראל מהכאוס הזה, מהשנאת חינם הזאת של כולם נגד כולם.
אבל אתה יודע, בוא ניגע בפוליטיקה.
אנחנו נעשה עבודה יותר
טובה. אבל בוא ניגע בפוליטיקה, נפתלי בנט, אתה יודע שאתה תהיה חלק מהממשלה שלו אחרי הבחירות האלה.
אני אומר דבר מאוד מאוד ברור. כשהציבור ייכנס מאחורי הפרגוד, הוא ישאל את עצמו, מי יהיה פה מסוגל לייצר 400 אלף מקומות עבודה? מי יהיה מסוגל להוציא אותנו מהבלגן, מהכאוס הזה, מהמריבות? מי יהיה מסוגל לאחד את העם? ואני חושב שכשמסתכלים ימינה ושמאלה, מבינים שאני בא היום כשר ביטחון לשעבר, כהייטקיסט, כאיש ביצוע, עם הניסיון והיכולת הכי גבוהה בעניין הזה. אני באמת, עם אכפתיות עמוקה לכל אחד בעם, לא משנה מי הוא, ואני בהחלט משוכנע שמהר מאוד נוכל להחזיר את המדינה למסלולה.
טוב, עוד משפט אחד פוליטי, כי אני רוצה גם לדבר איתך על הג, על ההחלטה בהג, שהיא גם בעיניי פוליטית, אבל עוד דבר פוליטי אחד. יום חמישי בערב, הגשת הרשימות, בסוף הציונות הדתית, ואתה, כמה שתנסה לברוח מזה, מהזיהוי הזה, אתה חלק ממנה, ובסוף היא הלכה בשני ראשים, בשתי מפלגות, זה טוב, זה לא טוב, אתה מוחזב ממה התוצאה, רצית אחרת. תאיר לנו את העיניים, מה היה שם בעיניים שלך.
תראה, בגדול, ימינה נעה קדימה, מרגע שבצלל החליט להקים מפלגה משלו, הוא יצא לדרכו. מה שקרה בערב סגירת הרשימות, הגיעה פנייה ממש דחופה, הייתי אומר כמעט בעולה, להציל את המפדל ההיסטורי, זה מפלגה המזרחי של 120 שנים שעמדה בפני כליון, ונאתרתי כי מתוך חשיבות עמוקה, אני בין הציונות הדתית, וימינה היא מפלגה, והיא הבית של הציונות הדתית, והבית גם של כל עם ישראל.
אין לך חלק בתעודת פטירה הזו של המפדל ההיסטורית?
תשמע, כשהם פנו אליי עכשיו...
לא עכשיו, אני מדבר איתך אחורה, נפתלי בנט אחורה. כשהבית היהודי, או יותר נכון, המפדל הפכה להיות בית יהודי, ואחרי זה, כבר לא זוכר את הסדר של הרשימה, של שמות הרשימה, כפי שהיה עוד כשאתה נכנסת למערכת הזו, לך יש חלק לא קטן בזה, בכל השינוי.
אני יכול להגיד דבר אחד, כשאני היום מסתכל החוצה, ורואה את המוות ההמוני, רואה את אובדן הפרנסה ההמוני, קשה לי עכשיו להתייחס לשאלות פוליטיות.
נו, אנחנו בתוך מערכת בחירות, אבל אנחנו בתוך מערכת בחירות, אל תתחמק.
אבל זה יכול להיות שזה מעניין אותך. אני אומר באמת שאני...
אז אני אשאל אותך שאלה אחרת שמעניינת אותי.
הם בחרדה, איך הם סוגרים את החודש, האם יהיה להם...
אני אגיד לך מה המאזינים שלנו בחרדה, אני אגיד לך ממה המאזינים שלנו בין היתר בחרדה, מהעובדה שיש פוליטיקאים במדינת ישראל שתוקפים את הציבור החרדי בלי לחשוב פעמיים, והם הופכים להיות חלק ממסע ההסתה שהתקשורת עושה לנו, ואתה נפתלי בנט גם פה ושם לא טומן את ידך בצלחת, וגם כן משתמש ברטוריקה הזו, ובאופן אישי אני אומר לך, זה מאכזב.
לא, אני תמיד עקבי, ואני אומר דבר מאוד עקבי, כמו שלעולם אני לא אתן מצב שתלמיד חרדי יופלה לרעה, והאקט הראשון שלי כשר החינוך היה לדאוג לתת גם קייטנות לילדים חרדים, מה שהם הופלו לרעה, ככה אני גם לא מוכן להפליה לרעה נגד תלמידים בחינוך החילוני או הממלכתי דתי. ואני לא חושב שאף מאזין פה יקבל מצב שהילד שלו יופלה לרעה, ואני עומד מאחורי הדבר הזה. יש חוק אחד בישראל לכולם, ודווקא מתוך המקום הזה, הרי האיפה ואיפה זה מה שהכי פוגע, קודם כל בראש ובראשונה, בציבור החרדי, ואצלי בהחלט חרדים יכולים להיות שותפים, אבל בעל הבית זה הממשלה כולה, שהיא כפופה לכלל...
אני עובר פשוט על כל הציוצים שלך תוך כדי דיבור מהשבוע האחרון. אין שם התייחסות להלוויה המונית של צעיר ערבי בצפון.
לא נכון, אני התייחסתי, אתה טועה.
אז עוד לא הגעתי לשם.
אז פשוט עוד לא הגעתי לשם. אני מאוד מאוד ברור על זה. אני לא מקבל את המצב הזה שיש בדינת תל אביב עם ראש עיר שגונב את החיסונים לראש הרשימה על חשבון הפריפריה, או שבדואים בנגב חלקם ולא כולם מפרים חוק והפכו את זה, וגם...
לא, אבל אתה מבין את מה שאני שאלתי, יש טרנד לתקוף את החרדים, ובוא אני אגיד לך, זה לא נעים לשמוע את זה.
אז אני פה אומר, דווקא לציבור החרדי ודווקא למנהיגות החרדית, שכולנו צריכים פה לקחת אחריות.
טוב, בוא נדבר על הסתה אחרת. האג זו אנטישמיות בעיניך, ההחלטה שלהם?
חד משמעית. בית הדין בהאג הוא קם בעצם על, על, על הקשר של השואה, כדי למנוע מצב או להעמיד לדין פושעים בעבירות נגד האנושות. וזה בלתי נתפס שבית משפט שכביכול היה אמור לטפל בדברים כאלה, בא ומנסה את לקשור את הידיים של חיילי צה"ל שאנחנו נאבקים מול חמאס. אתה יודע, כשר הביטחון של ישראל, ראיתי במו עיניי, וגם כמפקד פלוגה ולוחם בצה"ל, ראיתי פעם אחר פעם איך מחבלים, גם בעזה, גם בלבנון, בציביות יורים טילים עלינו, על אזרחי ישראל, מתוך בתי ספר, מתוך בתי חולים, ועכשיו החוצפנים האלה בהג מעזים בעצם להאשים את החיילים שלנו בפשעים. בושה וחרפה. אנחנו, ואני אומר פה שוב, כשר הביטחון לשעבר, וכמי שמתכוון להנהיג את עם ישראל, אני אומר לחיילי צה"ל, אנחנו נשמור עליכם, ולא אאפשר לחייל צה"ל להסס אפילו שנייה אחת, כשהוא מפעיל אש כדי להגן על אזרחי ישראל. אנחנו נעבוד בכל הכלים הדיפלומטיים, וכל הכלים שיש להגיד פה בצורה הכי ברורה לחיילי צה"ל, ש... אולי חלקם שומעים, אתם תמשיכו להגן על עם ישראל, אתם אל תחשבו פעמיים כשאתם נלחמים נגד האויב, אנחנו נדאג לכם כמו שאתם שומרים עלינו.
נפתלי בנט, ראש רשימת ימינה ומועמדה לראשות הממשלה, תודה לך, שבוע טוב.
תודה רבה.